אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת, תת אלוף במילואים שרון ניר, מה שלומך?
שלום וברכה דוד. שבוע של ימים לאומיים מיום השואה ועד ליום העצמאות. אני חושבת שזה זמן לאלה שאוחזים בהגה, לממשלה, לערוך חשבון נפש נוקב, וקודם כל להשיב את 59 החטופים שנמקים כעת בשבי, בשבי החמאס, במנהרות החמאס, מורעבים. צריך להשיב אותם הביתה עכשיו. לעולם לא עוד, זה עכשיו. אחר כך יהיה לנו מספיק זמן לבוא חשבון עם כל טרוריסט ומחבל ברצועת עזה, והם יעשו הפרות ונוכל לחסל את העבודה מולם.
תראי, יש לי הרבה כבוד אלייך, את קצינה מאוד בכירה, את מבינה יותר טוב ממני, את בוועדת חוץ וביטחון, בוועדת המשנה, את יודעת הרבה דברים שאני לא יודע. אבל אני חייב לשאול אותך, להחזיר את החטופים, כתבתי ואני כל שבוע כותב על זה, בג'רוזלם פוסט, במעריב, אבל לפעמים אני טועה, הדרישות שלהם הן דרישות שהן, אני לא יודע אפילו איך לקרוא להם, זה לא חצפו, זה כאילו הם חיים באיזה עולם אחר. אבל האם ישראל מוכנה, המדינה מוכנה, להחזיר את מחבלי הנוח'בה, לשחרר אותם? האם ישראל מוכנה לאפשר לארצות הברית ולמדינות אחרות לתת להם ערבויות שהמלחמה לא תתחדש? האם ישראל מוכנה לשחרר מבתי הסוהר את ברגותי, ועוד כמה מנובלים, ואם ישראל תוכל לחזור להילחם אחרי שהחטופים שלנו יהיו בביתם?
תראה דוד,
אני יודע שזו שאלה קשה.
השאלה מאוד קשה והמחירים מאוד כבדים. אגב, הבעיה שלי לא עם מפלצות החמאס, הם מפלצות, אין לי שום ציפייה מהם. הציפייה שלי זה ממשלת 7 באוקטובר, שהפקירה אנשים בביתם, במיטותיהם, בשבעה באוקטובר, ולכן היא חייבת להשיב אותם הביתה. כנה לגבי חיילים, לא משאירים פצועים בשדה הקרב.
אין לי
ולכן, אני רוצה גם לנתח את זה מבחינה ביטחונית. זה נכון גם מבחינה מוסרית, ואנחנו יהודים, אנחנו לא משאירים אנשים בשדה הקרב, לא תעמוד על דם ערעיך, אבל זה נכון גם מבחינה ביטחונית, כי הרבה יותר קל לתמרן ברצועה, אחרי שנשיב את החטופים הביתה. גם מבחינה ביטחונית היום, אנחנו הולכים על ביצים.
ולכן,
כדי לא לפגוע בחטופים. ולכן, כדי לתמרן מסודר ברצועת עזה, אנחנו קודם צריכים להשיב את החטופים, ואחרי זה, לבוא חשבון, ממש לטפל ברצועת עזה, כפי שאנחנו מטפלים ביהודה ושומרון. ולבוא, שוב אני אומרת, חשבון עם כל מחבל וטרוריסט בעתיד. אין לי טיפת גרם של כוונה להותיר את אותם מחבלים בחיים, אנחנו נבוא איתם חשבון. אבל כרגע המשימה היא להשיב את החטופים.
אני מכיר את שראש המפלגה שלך, כידוע לך טוב מאוד, אני מרשה אפילו לומר, אני חברו. יש אליו הרבה כבוד והרבה מאוד סימפתיה. ואתם כנראה עושים משהו טוב, כי אני רואה שבסקרים אתם מטפסים עד עד, ואפילו ראיתי סקר של, תזכירי לי.
כאן 11 היה האחרון.
כן, כמה?
אני חושבת שהיה שם 16 או 17 מנדטים.
מדויק. אוקיי, נו, ואיך אתם עושים את זה?
תראה, קודם כל, אני רוצה להגיד דבר אחד על אביגדור ליברמן, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו. אביגדור ליברמן הוא מנהיג. הוא מנהיג מנוסה. הוא עשה גם תפקיד שר החוץ, גם תפקיד שר ביטחון, גם תפקיד שר אוצר, והאזרחים יודעים שאת כל התפקידים שהוא ביצע, הוא ביצע בהצטיינות. רק אם ניקח לדוגמה את עצם ההיבט הביטחוני שעכשיו מטריד את כולם, בשנת 2016, בשבתו כשר ביטחון, הוא הגיש מסמך שפורסם בדצמבר. במסמך הוא ידע לתאר אחד לאחד את השבעה באוקטובר. הוא ידע שמחבלי הנוח'בות יתכננו פלישה, ירצו לכבוש את היישובים בדרום, יחטפו חיילים, וידרשו אחרי זה לעשות עסקה. הוא פשוט ידע את זה. הייתה לו תפיסה ביטחונית מעוצבת ומגובשת. בשנת 2018, כשבנימין נתניהו החליט להפוך את החמאס לנכס ולקבוע מדיניות הסדרה מול חמאס, שקט הוא רפש.
אני רוצה להזכיר לך שגם בתקופה של ליברמן, חמאס קיבל כסף.
אני רוצה קודם כל להתייחס לתקופה של ליברמן כשר ביטחון. על הרקע הזה בשנת 2018, ליברמן לא הסכים לקבל את תפיסת ההכלה וההסדרה. אגב, היא תפיסה שכולם מבינים היום שהיא לא רלוונטית. אין הכלה, צריך הרתעה. ועל הרקע הזה הוא גם הניח את המפתחות. הוא לא היסס לשלם מחיר. והציבור רואה את זה. התפיסה הביטחונית שלו ניצית ימנית מגובשת. כשהוא היה שר אוצר בממשלת השינוי כפי שסיינת, והוא עסק בתפיסת עולם של שר אוצר, הוא ידע להוציא את העגלה מהבוץ. אני מזכירה לך שהיה שם אז מינוס 144 מיליארד בקופה, גירעון של 144 מיליארד שקלים. הוא החזיר את הקופה לסמוטריץ' עם עודף בקופה של 10.6 מיליארד. מה קורה היום? היום יש שר אוצר כושל.
אבל את לא יכולה
היום לשמוט. יש שר אוצר כושל שנייה אחת, שאנחנו רק שומעים כל יום על עליית מחירים, על זה שמכניסים את היד לכיס של אזרחי מדינת ישראל, גובים יותר מיסים, יותר מעם, גזרות כלכליות מפה ועוד לא יודע חדשה, ושום בשורה, לא רק זה. התקציב האחרון שעבר, התקציב הממשלתי של ממשלת ישראל, הוא תקציב שכל כולו השתמטות. אם אין חוק השתמטות, אז יש תקציב השתמטות. ונכון שיש הוצאות לתקציב הביטחון, אל תגיד לי את זה.
לא,
אז אני, לא. אבל אתה רואה בסוף מדיניות פיסקלית, בתפיסה של גורמים מקצועיים, אני אומרת לך שליברמן ידע לקחת תקופות קשות ולהחזיר אותנו למצב אחר. למה? כי הוא רואה דברים בגדול. עכשיו, מהמקום הזה אני אומרת לך, דוד, ואני רוצה רק לסיים את הנקודה לגבי אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן, זה אלטרנטיבה שלטונית.
טוב, אני אגיע לזה. אבל את יודעת, ברגע שאת עושה השוואה בין התקופה שלפני המלחמה, כן, היו לנו אין ספור תקופות קשות, גם כלכליות, אבל בעיקר ביטחוניות. אבל מה שאת רואה כרגע זה הוצאות המלחמה שהן מטורפות. אני לא בטוח שלא היינו בגאון מטורף, גם אם כל האופוזיציה הייתה נכנסת לבית ראש הממשלה, והייתה עושה שם דברים אולי אחרים. המצב הכלכלי הוא נובע בגלל המצב הביטחוני והמלחמה הנוראה הזאת. אז צריך גם לשים דברים בפרופורציה, לא?
אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, שהמצב הכלכלי הוא חלק ותוצאה של הוצאות תקציב הביטחון.
נכון.
אבל השאלה מה אתה עושה עם הדברים האחרים, ואיך אתה שומר על מדינת ישראל יציבה, מסגשגת ופורחת ומעודד תעסוקה. וכשאני מסתכלת על כך שבתקציב שנתי מועברים 1.3 מיליארד לבני ישיבות שלא משרתים בצהל, שלא הופכים להיות חלק מהמעמסה הכוללת הזו של הביטחון, שלוקחים ומעודדים, מעודדים השתמטות, כי לא דורשים גיוס, שהציפייה שלי, שאנחנו ניקח ונייצר פה סדר חברתי חדש, כי באמת השבעה באוקטובר, זה הזדמנות לשינוי. אנחנו חייבים להבין, שאחת שאנחנו נמצאים במצב, שיש לנו שבע זירות לחימה פתוחות, כולם, אבל כולם צריכים בגיל 18 לשרת בצהל, או שירות צבאי, או שירות אזרחי. וזה לא מה שקורה. יש תקציב השתמטות, ויש דיונים על חוק השתמטות. וזה רק כתוצאה מצרכים קואליציוניים. במקום לקחת את הדברים האלה, ולהביא אותנו לשינוי המצב.
אז אני אשאל אותך.
במקום לקחת ולהבין, שעצם העובדה שמצופפים שורות, ומכניסים את כולם לצבא, זה לא רק לעודד שירות בצבא, זה גם לעודד תעסוקה.
שרון, אבל
ואנחנו אני מדינה שהוקמה בזעת אפנו, באמת, לפני 80 שנה, חווינו שואה.
אז עד כמה שאלות יש לי לשאול?
אז אנחנו צריכים לדעת, קודם כל לכוון למקום הזה, ואני אגיד לך דבר אחרון רק בהקשר הזה. לא מתגייסים, לא מצביעים. כשם שכולם שווי חובות, כך כולם צריכים להיות, כשם שכולם שווי זכויות, כולם צריכים להיות שווי חובות.
15 מנדטים, 16, 14, אין ספק שאתם נמצאים היום במצב טוב מבחינה אלקטורלית. אבל בואי נגיד שאתם תצטרכו את הידיים של החרדים כדי להקים קואליציה, או לחילופין את הידיים של הערבים, של המפלגות הערביות. רגע, לא סיימתי. ואני שואל אותך, בלי זה אין לכם קואליציה, מה אתם עושים?
אז קודם כל אני אגיד לך, דוד, אנחנו בתקופה שבאמת אנחנו לא עוסקים עכשיו.
אתה יודע שגפני אמר, לפידה מוכן לתת לי הכל. הוא אמר, כך נייר תרשום, אם זה נכון או לא, לא בדקתי. אני לא יודע לבדוק את זה. אתם תהיו מוכנים לעמוד במצב שבו אתם צריכים להחליט בין מפלגה ערבית, אולי קיצונית, לבין הצד השני, שזה החרדים.
מה שברור לכולם, שאחרי השבעה באוקטובר, מה שנדרש למדינת ישראל, זה ממשלה ציונית רחבה.
כולל ליכוד?
בלי, ליכוד זה בהחלט אופציה, בלי ביבי נתניהו.
בלי.
אני אומרת שמה שהיה קודם לכן, אנחנו צריכים כולנו להגיע למצב שהממשלה הבאה קודם כל עוסקת בשני נושאים מרכזיים, שזה ביטחון וכלכלה, ונושאים שנמצאים בקונצנזוס.
אבל את מנסה לרבה את המעגל, זה לא עובד.
לא, לא, לא.
תראי, הליכוד מקבל, גם אחרי שהוא ירד די חזק, הוא מקבל עדיין בין 22 ל-25 מנדטים.
רגע.
תוציא את הליכוד מתוך המשוואה, אין לכם קואליציה.
אז כפי שאמרתי, אנחנו נעשה את כל שעל ידינו כדי לייצר ממשלה ציונית רחבה, שמה שיהיה בבסיסה זה עקרונות. העקרונות הרבה יותר חשובים לי. העקרונות זה איך מייצרים פה תפיסת ביטחון,
שהיא תפיסת ביטחון הרתעה.
והדבר השני, זה איך מייצבים פה את הכלכלה. ולכן אחד הדברים הברורים, שהוא עיקרון ברזל אצלנו, זה גיוס לכולם. כי אין ברירה. אין ברירה, ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו באמת מגייסים את אחינו החרדים, כדי באמת לשלב אותם בחברה, ולשלב אותם בתעסוקה.
הלוואי כולנו רוצים את זה. אני רוצה לשאול, את מכירה את חליבה?
אני מכירה אותו משירותי בצבא.
אוקיי. תגידי, אוקיי, אני מבין את הדרישה שלכם לביבי תתפטר. מבין את זה. יכול להבין את זה? אתם חושבים ככה, בצד אחר חושבים אחרת, כל אחד דעתו מכובדת. אבל אני שואל שאלה. מפקד פיקוד דרום, מפקד 8200, ראש השב"כ, חליבה, אני לא שומע, אז פה ושם מישהו אומר, אבל הם היו, אני מסכים איתך שלממשלה יש כמובן אחריות. איפה הם היו? איפה הם היו? הם אשמים, ואני חושב שהם, חלקם אולי אפילו יועמדו לדין, על רשלנות, אני לא יודע איך לקרוא לזה. איפה הם היו?
אחריות היא מא' ועד ת'. כל מי שכשל, כשל קולוסלי בשבעה באוקטובר, צריך ללכת הביתה? בינתיים, כמעט כולם שדיברת עליהם כבר לא נמצאים בתפקידם.
כן, אני רואה חליבה באמת נשאר והתפטר, אבל
היחיד שנשאר בתפקידו, היחיד שנשאר בתפקידו ונאחז בקרנות המזבח, זה קודם כל בנימין נתניהו. הוא הראשון שהיה צריך ללכת. הוא הראש. עכשיו אני אגיד מעבר לכך. הדבר המרכזי, חובתנו לאזרחי ישראל, זה ועדת חקירה ממלכתית. איפה האחריות של ראש ממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית?
אבל בוא נדבר על זה.
למה זה לא קורה? שנבין לא רק מה קרה בליל שישה ושבעה באוקטובר, אלא מה קרה 10 שנים, 15 שנים בכל ממשלות נתניהו קודם לכן.
אני לא חלוק עלייך שצריך ועדה.
אז לכן לא.
אבל אני רוצה לשאול אותך.
תראה, אנחנו כבר שנה וחצי לתוך המלחמה. ועוד לא הוקמה.
שרון, תראי. זה יופי להגיד ועדת חקירה ממלכתית. מי יקים אותה?
קודם כל יש לה סמכויות שמעוגנות בחוק.
את הסמכויות.
יש לה הרכב שמעוגן בחוק.
מי ירכיב
ומי
אותה?
ומי שיקים אותה,
כן.
זה שר משפטים ונשיא בית משפט עליון.
לא, נשיא בית המשפט העליון.
בהסכמה. יש 1001 חלופות. הממשלה לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי היא נאחדת בקרנות המזבח.
אני לא רוצה לחלוק עלייך.
זה מעוגן בחוק, זה הפרקטיקה הקיימת. היינו כבר צריכים להיות,
את רוצה שנזכיר לך מה היה בוועדת חקירה ממלכתית?
ביום כיפור.
ומה היה שם?
אבל לא משנה.
על מי הטילו? רגע.
מי לקחה אחריות?
אבל רגע.
מי לקחה אחריות?
גולדה מאיר. אבל זה לא זה העניין, אני...
יש לנו מקרה בוחן שונה לחלוטין.
רגע, שנייה. ועדת חקירה ממלכתית, בסדר. הוקמה. את זוכרת שיהיו לנו ועדות חקירה ממלכתיות, את זוכרת הוועדה הזאת, קראו לה גם בשם, אגרנט. את יודעת מה קרה שם? הטילו את כל האחריות על הדרג הצבאי.
קודם כל אני
מבקשת... איפה הייתה האחריות? אז בואי, ועדת חקירה ממלכתית, זו מילה יותר טובה מכל מילה אחרת.
לא, זה לא מילה.
אבל היא מילה מכובסת.
זה לא מילה, זה מהות. כי ועדת חקירה ממלכתית היא ועדה אובייקטיבית, שיכולה לשפוך אור
בצורה מקיפה. כי לא כולם רוצים אותה.
מקיפה, לא, אז שיעשו את זה בהסכמה, אפשר למצוא פרקטיקות, לתת לסולברג להיות יושב ראש.
אז מה כל כך השם ממלכתי חשוב?
לא, הבעיה היא שהממשלה בורחת מזה כמו מאש, כי היא יודעת מה קדם לשבעה באוקטובר. את המיליארדים שהועברו, הכסף הקטרי שהועבר לחמאס, שאגב ליברמן היה אחד המתנגדים הרציניים להעברת הכסף הקטרי לחמאס, הוא אלה שהתריעו ואמר אין דבר כזה, מספר את זה אגב גדי איזנקוט שהוא לא מהמחנה שלנו, מספר עד כמה ליברמן התנגד להעברת כסף קטרי לחמאס, ויש הקלטות חיות של העניין הזה. עכשיו אני אומרת דבר אחד, בסוף יש נרצחים, משפחות שכולות, משפחות חטופים, כולנו חייבים להם תשובות. איפה האחריות של הדרג המדיני? איך זה יכול להיות שלא הוקמה עדיין ועדת חקירה ממלכתית? איזה כישלון קולוסלי זה? איזה חוסר אחריות?
ועדת חקירה צריכה לקום ומיד. תגידי, איך השיחות בין נפתלי לליברמן?
תראה, כולם מדברים עם כולם.
אני שאלתי ספציפית.
אני, האמת היא שאני לא נוכחת בשיחות, אז אני לא יודעת. אני יודעת שיש שיח, אני יודעת שיש שיח שוטף. אני מאמינה שבסוף נצטרך לשלב ידיים כולם, כל מי שרוצה בטובתה של המדינה, יצטרך לשלב ידיים,
והאופן
שבו ניגש בסוף כדי להציל את המדינה, ואני ממש רואה בממשלה הבאה סוג של, אני אומרת לעצמי, הרי כולם עכשיו בסיטואציה שאנחנו כמו בייאוש, בחוסר תקווה, אני אומרת לך, אין לנו את הזכות להיות לא בייאוש ולא בחוסר תקווה, חייבים לייצר תוכנית עבודה. ייאוש וחוסר תקווה זה לא חלופות, ולכן אני חושבת שמה שיעשו בסוף זה נייצר פה באמת שיתוף פעולה רחב כדי באמת להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, לחלץ אותנו מהממשלה הגרועה הזאת, שבאמת היום כשאתה מסתכל אין לה שום הישג, לא בהיבט הביטחוני ולא בהיבט הכלכלי, ולא רק זה, דוד, דבר אחרון שאני חייבת לומר, כי אנחנו אמרתי נמצאים בימים הלאומיים ואני מחפשת את הממלכתיות, הממשלה הזו לא רק שהיא לא מביאה תקווה בהיבט הביטחוני או הכלכלי, היא גם משסעת, מפלגת, מפצלת את העם לשתיים, ויוצרת כאן כאוס מוחלט. והדבר הכי חשוב כרגע לאזרחי ישראל, כדי להשתקם, כדי שתהיה לנו תקומה, זה גם לצופף שורות ולאחד את העם.
תודה, אבל איפה הבעיה? יש הרבה אנשים טובים, אבל אגו זה אחד האויבים הכי גדולים. עכשיו, אני בהחלט יכול להבין את בנט שאומר, אני הייתי ראש משלה, לדעתו גם טוב, לדעתו. אבל הוא היה עם כמה, 5-6 מנדטים, כמה היה לו אז? ליברמן היום עם פי 2, אולי פי 3. אבל יש בצד אחד כמה, אני יודע, לפחות 2 שחושבים שהם זכותם להיות ראש ממשלה. לפיד אומר, אבל לי אולי יהיה יותר, למה שאתה תהיה? האגו. אתם תורידו? אתם תסכימו לוותר על האגו שלכם?
אני יודעת להגיד לך לגבי ליברמן, שלדעתי אגב הוא צריך להיות ראש ממשלה, דווקא בגלל הרזומה שלו.
לא, לא זאת
שלו.
השאלה, אני רק
דווקא
שואל.
דווקא בגלל הרזומה והניסיון והתפיסה
אני
מאוד...
אני לא חלוק לא על הרזומה, לא על הניסיון. אני אומר, אני מבין בהחלט, שהמנדטים יש להם תפקיד במשחק הזה.
אז אני יודעת להגיד לך.
אבל השאלה אם תצליחו להתגבר על האגו שיש אצל כל פוליטיקאי.
אני יודעת להגיד לך.
וגם אצלכם.
אני יודעת להגיד לך שלאורך השנים, ליברמן עם הניסיון, ועם עצם העובדה שהוא באמת אחד מהטופ 3 פוליטיקאים לדעתי הכי מנוסים במערכת הפוליטית, הוא מה ש... עומד לנגד עיניו, זה טובת מדינת ישראל, והוא ידע לשתף פעולה עם כל מי שיענה לקריטריונים של ממשלה ציונית שפועלת למען העם ובשביל העם, שתפעל באמת להוציא אותנו מהבוץ בהיבט הביטחוני ובהיבט הכלכלי. ולכן אנחנו כמובן נשתף פעולה עם כולנו.
אני רוצה לשאול אותך, במיוחד כי את קצינה מאוד בכירה.
לשעבר.
לשעבר, כן. מיל. אייל זמיר הדיח את החותמים על מכתב הטייסים במילואים. לפחות לפי הטלוויזיה, אני מכיר חלק, אבל בוודאי לא את כולם. רובם הם בכלל כאלה שלא משרתים, רובם. מה חוכמה לחתום על מכתב כזה, כולו רוח וצלצולים, אבל אתה בכלל לא משרת בצבא?
תראה, אני רוצה קודם כל להגיד דבר אחד.
את מבינה סרבנות, למה אני...
סרבנות בשום דרך.
מספיק לא להגיד לסרבנות, את המילה הזאת.
לא לסרבנות, אבל אנחנו חייבים להגיד את האמת.
ש?
לא הופיעה המילה סרבנות בתוך המכתב, בשום אכן, קונטקסט ובשום,
את יודעת,
ובשום
למדו,
צורה.
למדו מהניסיון, האזרחים לא מוכנים לשמוע אפילו את הקצה קצה של המילה הזאת.
בוא נגיד ללוחמים עכשיו.
מילה, זאת מילה שאסור להגיד אותה בכלל.
בוא ננצל את הבמה שלך קודם
בין
כל.
בין השיטין... שומעים משהו דומה, לא? אני טועה?
בוא ננצל את הבמה שלך. אני חושבת שאתה טועה. בוא ננצל את הבמה שלך ונגיד דבר אחד לכל הלוחמים באשר הם, קצינים, חיילים, בסדיר, במילואים ובקבע. מדינת ישראל היא של כולנו, וכולנו צריכים להיות מתחת לאלונקה כדי לשרת אותה, וכשהיא קורית, מתייצבים. זה אחד. ללא קשר, אני רוצה רגע לומר שאני חושבת שמחאה נגיטימית כנגד ממשלה, היא דבר אפילו שמתבקש בעידן שהממשלה הזאת עולה עם דיניין על כל הגופים הממלכתיים. תראה מה עושה הממשלה כעת ממש לשבק, לצהל, לרמטכ"ל הקודם, לרמטכ"ל הנוכחי. שמעת את ההתבטאות של סמוטריץ' כלפי הרמטכ"ל הנוכחי ממש לפני יומיים. זה לא יאמן שהקבינט מרשה לעצמו להתבטא כך כנגד רמטכ"ל. וגם למערכת המשפט. אני אומרת לך, הדברים האלה יוצרים הרס, זורים הרס וזורים כאוס במדינה. ולא ייתכן שמי שבסוף אוחז בהגה ונמנע על כברניטי המדינה, מעז להרוס, לחרב במו עצמו, ללחוץ על מנגנון השמדה עצמית ולפגוע במוסדות, גם במוסדות הביטחון, גם בביטחון הלאומי וגם בחוסן הלאומי של כולנו.
שרון, אני רוצה להשמיע לך איזשהו קטע. תגידי לי מה דעתך.
אויב שהוא איום מיידי על ביטחונה של מדינת ישראל, קוראים לו בנימין נתניהו.
אבל אתה לא חושב שאתה משתמש בטרמינולוגיה שהיא קשה מדי, כי אני יודע שאויב צריך לחסל.
לא, לא. אויב צריך להכניע, לא לחסל, לקחת בשבי.
הוא נבהל ממה שהוא אמר, זה דן חלוץ, שר המטכ"ל. הוא נבהל ממה שהוא אמר, הוא הבין שהוא גם עלול להיטבע. אנשים לא הבינים את אמירות הללו. אתה יודע מה עושים לאויב? איזה מין משפט נורא.
אין מקום לטרמינולוגיה כזו בשום צד מצידי הקשת הפוליטית. בשום צד, אבל אני אגיד, לא מדובר בבעל תפקיד רשמי. דן חלוץ הוא לא בעל תפקיד רשמי, ואני לפעמים שומעת ביטויים דווקא מצד הממשלה ומצד תומכיה, שהם בלתי נתפסים.
כאלה? ככה?
לא, אבל אני אומרת...
מעולם לא שמעתי מישהו שמדבר בסגנון הזה, לא מאנשי ביבי ולא מאנשי לפיד וגנץ, אף אחד לא מדבר ככה.
אני מציעה לך להיכנס לרשתות.
זה מילים, אלו מילים שלא מקובלות על שום צד בצד הפוליטי. לא על הליכוד, לא על העבודה ולא על אנשי צבא.
אין מקום לטרמינולוגיה מהסוג הזה, ואני חושבת שצריך לראות את זה, לומר את זה לכולם, בטח בימים שבהם אנחנו נמצאים.
טוב, רצית לדבר על משהו. אמרתי בדרך, אל תשכח לדבר על משהו. על מה?
דבר על מה שאתה רוצה.
לא, את אמרת לי את זה.
על מה?
על הגיוס.
על הגיוס לצה"ל.
שכחת.
על הגיוס לצה"ל.
הזכרת לי בדרך כלל אולפן, אל תשכח.
תראה, בסוף אנחנו נמצאים בתקופה שהיא תקופה ייחודית, שבה מדינת ישראל נלחמת בשבע זירות, ולכן עצם העובדה שהקואליציה, משיקולי שימור קואליציה, מקדמת חוק השתמטות, ובכך פועלת לפצל את העם לשניים, לחצי משרתים ולחצי משתמטים, זה בלתי מתקבל על הדעת. אני אומרת לך חד משמעית, שכולם צריכים לשרת בצהל בגיל 18. כולם ללא יוצא מן הכלל. כי בלי חובות אין זכויות. וצריך לגזור, קודם כל חוק גיוס לכולם, בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי מכסות ובלי יעדים, להחליט בצורה ברורה שאין מנוס. אל מול הכיף המשימות הגדולות שיש לפנינו.
את יודעת מה את אומרת. אנחנו בעצם זה להיכנס למלחמה. גם עם אלה שאומרים, אני לומד, זה אגב איזשהו משפט שהוא סתמי. לדעתי, לגייס את כולם, זה משפט קצת סתמי. מה זה לגייס את כולם? את יכולה לגייס מישהו בכוח ולגרור אותו לבית סוהר?
אני יכולה לגייס את כולם או לשירות אזרחי ולא לשירות צבאי.
לא, זה אני מסכים איתך, שירות אזרחי, כן.
בדיוק.
אבל התורה מה שהם אומרים לך, חלקם אומרים, אדוני, אני תומך בשירות, אבל שלא, לא שלי.
קודם כל, זה לא מקובל עליי. לא מקובל עליי שאנשי המילואים, אגב שהם 4% רק מסך אוכלוסייה,
נכון,
נענקים תחת העומס, וכבר אוכלוסיית המילואים נמצאת במשבר אחרי ההתייצבות ליום ה-200 וה-300. לא מקובל עליי שחיילי הסדיר יעריכו להם את השירות בעוד חודשים, בשעה שצריך להבין שמדובר במערכת שלמה בכלים שלובים. בזמן שאתה פותר ציבור שלם, אתה מאמיס עומס בלתי סביר והורס משפחות מהצד השני. ולכן אנחנו עכשיו בהזדמנות לשדר את הסדר החברתי במדינת ישראל ולקבוע כלל חדש. ולכן את חוק ההשתמטות, כפי שדנים אליו כעת בוועדת חוץ וביטחון, צריך להוריד מסדר היום. צריך להוריד מסדר היום ולהחליט שאם מי שלא מתגייס או לשירות צבאי או לשירות אזרחי, גם לא בוחר, לא מצביע.
תגידי, מתוך התפקידים שאת עושה, עשית, מתוך החברות שלך בוועדות החשובות, את מאמינה לראש השב"כ שטוען שהוא סרב להפעיל את הסמכויות של השב"כ באופן החורג מיהודו? כי ראש הממשלה מכחיש את זה.
תראה, אני חושבת שהתציר של ראש השב"כ היה תציר חמור מאוד, רעידת אדמה.
לא, אני רק שואל אם את
אני חושבת,
מאמינה.
אני ממתינה
מתוך
בקוצר.
מתוך הידיעה שלך.
אני ממתינה בקוצר לתציר של ראש הממשלה, ואני חושבת שהנושאים האלה צריכים להיבדק. אני חושבת שצריכים, הנושאים האלה צריכים להיבדק.
מעניין.
לנו מגיע תשובות לאזרחי מדינת ישראל.
שמת לב שלא אמרתי, אני
האלה.
באופן אוטומטי מאמינה.
אני אגיד שהנושאים האלה חייבים להיבדק, חד משמעית, כי לנו מגיע התשובות. ואני אגיד מעבר לכך, אני אגיד שלא ייתכן, מעבר לעובדה שאני חושבת, וכבר אמרתי לך את זה באמצע הרעיון, שכל מי שנסע בכישלון של 7 באוקטובר, צריך ללכת הביתה, ובתוכם גם רונן בר. לא ייתכן שראש ממשלה עושה השמדת ערך לשבק. זה פשוט בלתי נתפס הדבר
לראש
הזה.
לראש השבק, לא לשבק.
צריך להבין, מדובר בגוף ממלכתי, ראש השבק זה מוסד בפני עצמו.
ראש השבק זה לא מוסד, מתיל, ראש השבק זה תפקיד,
ברגע שהוא מתיל
הכי
דופי.
חשוב במערכת, אבל האימות הוא לא בין השבק.
אתמול שמענו את הציוץ, גם על החטיבה היהודית, יש ממש השמדת ערך מצד הממשלה ושרי הקבינט.
טוב, אני שמעתי מה אומר שם ראש החטיבה.
עזוב שהדברים הם לא ראויים, בוודאי שהדברים לא ראויים, ולא צריך להתבטא כך.
שרון, שאדם אומר, תכניס אותם כמו פשפשים, כלבים, איזה התבטאות כזאת.
לא ראוי סימן קריאה.
האיש הזה צריך לתת לו ביתה ולהעיף אותו.
לא ראוי סימן קריאה, אבל לעשות השמדת ערך.
אנשים עוד לא הושעו, אתה כבר
לעשות השמדת ערך ועל רקע.
אז בואי, הסגנון הזה,
אבל הסגנון זה דבר אחד שבפירוש לא ראוי, ואני כמובן מגנה אותו.
זה סגנון, זה הוראה של בכיר בשירות הביטחון הכללי.
לעשות השמדת ערך לשבק. שיש לו משימות כל כך חשובות, שאחראי בין היתר על חיסול דף ועניה, זה בלתי נתפס שזה בא מצד מי שעומד בראשות ראש הממשלה, שהוא אחראי, אגב,
לא
היחיד
שמעתי
שאחראי על ראש השבק במישרין, הממונה שלו במישרין על פי חוק השבק, זה בנימין נתניהו. אז אם ראש השבק נכשל, הכישלון הוא של בנימין נתניהו, הוא הכישלון המרכזי לכל הכישלון של השבק, ולכן עצם העובדה שראש ממשלה לא לוקח אחריות, זה חמור מאוד.
תמיד אני נהנה, איך אני אגיד לך את זה? גם מהידע וגם מהתשובות. תודה שהגעת לכאן.
תודה לך.
אני אזמין אותך שוב, כי זמננו תם, אבל ממש לא מצינו. תת אלוף שרון ניר, תודה.
תודה רבה, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.